שלום רבותי, אנחנו בפסקה י' א', פסקה י' א'. אז אנחנו עדיין בפסקאות שעוסקות בכאב ובצער של החטא ושל התשובה. האבונות הם עצם היגון, וכשהנשמה מתאהרת היא מרגשת את העצמיות של האבונות, ואז היגון של התשובה מתגבר עליה ובוער בקרבה אש הצער של החרטה והבושה והפחד האיום, ובזה עצמו מזדקחת ותוכל אחר עבור הזעם לשוב לאיתנה, להיות עומדת בחוסנה ובכבודה העצמי. טוב, אז למדנו כבר כמה פעמים שהכאב הגדול של התשובה הוא בעצם הפער שבין הרצוי והמצוי ביחס לאדם וביחס של הקשר שבין האדם לבין הבריאה כולה. כלומר, הכאב הגדול שהאדם מזהה שהוא לא מה שהוא, כלומר שהוא לא מה שהוא יכול להיות וצריך להיות, ושהוא לא שייך אל המציאות כפי שהיא צריכה להיות באופן כללי, לא רק לעצמו. כלומר, לא רק שיש פער בינו לבין עצמו ביחס לרצוי והמצוי, אלא יש פער בינו לבין המציאות הכוללת הסובבת. זה בעצם הכאב. הכאב זה לא הפחד מהעונש, האיסורים, אלא הכאב זה עצם הדבר בעצמו, עצם החיסרון בעצמו. אז אומר הרב, האבונות הם עצם היגון. עצם המציאות של האבון, זה היגון. זה עצמו הכאב, זה עצמו התסכול. וכשהנשמה מתארת, עכשיו ככל שאנחנו משתדלים לתאר, כלומר להשלים את החסר, לשייך את עצמנו למציאות, כדי שנהיה באמת יותר תואמים את הסדר שבהוויה כמו שדיברנו, וכשהנשמה מתארת, היא מרגשת את העצמיות של האבונות. זאת אומרת, מרגשת באמת, ככל שאדם יותר מתפתח מבחינה רוחנית, יותר חוזר לעצמו, יותר חושף את מישהו באמת, ממילא הוא מזהה כמה משהו היה פעם ביחס למעשים, ביחס למצב הפנימי שלו, כמה זה לא הוא, כמה זה השד, כמו שדיברנו, השד משדיים נמצא בתוכו. וכשהנשמה מתארת, היא מרגשת את העצמיות של האבונות. כלומר, את העצמיות של האבונות, כלומר, לא איזה רושם האבונות יצרו בתוכי, או איזה עונש הקדוש ברוך הוא ייתן לי, אלא עצם האבון הוא עצמו הכאב הגדול, שאדם מזהה את הפער. עכשיו, זה פרדוקס כזה, שכשאדם היה שבוי בחיסרון, אז מתוך ששנה נעשה לו כהרגל, אז הוא בכלל לא שם לב שהוא בחיסרון. מתי אדם שם לב שהוא בחיסרון? כשהוא פתאום מגלה את היתרון. נכון, מתי אנחנו מזהים שלא היה גשם כבר חודש, באופן משמעותי? כשיורד גשם. כן, אז היתרון הוא זה שכאור שמבליט את הצל, כלומר כדבר שהוא נכון ביחס למה שהיה, הוא מבליט בעצם את החיסרון של מה שהיה. אז זה פרדוקס כזה, שככל שאדם יותר חוזר לעצמו, יותר מתפתח, הוא יותר ערני לחיסרון שהיה בו, הוא ממילא יותר כואב את החיסרון הזה. כשאדם היה שבוי בהרגל החיצוני הלא נכון שלו, אז זה סדר החיים, זה ההרגל, הוא אפילו לא שם לב שהוא בבעיה. אבל כשאדם חוזר לעצמו, סוף סוף, אז דווקא אז בעצם המציאות של הפער בין הרצוי למצוי נראית לו בצורה יותר ברורה, בצורה יותר חריפה. עצמיות של האבונות, כלומר, האבון מצד עצמו, לא האבון מצד התוצאות שלו. כלומר, לא שאני חושש ממה הקדוש ברוך הוא יעניש אותי, איזה השלכות חיצוניות יש לאבון שלי. אז ככל שהנשמה יותר מתארת, ככל שאני יותר אני, אני רואה עד כמה העין שהייתי בו, שהוא לא אני, עד כמה הוא רחוק מהאני שלי. ואז ממילא אני יותר כואב את הפער שהיה בין העין לאני. וכשהנשמה מתארת, היא מרגשת את העצמיות של האבונות. ולפני שהיא מתארת, היא לא מרגישה. לא מרגישה מספיק. אולי לא מרגישה בכלל. זה בדיוק מה שחזל אמרו, שכשאדם יתרגל ללכת בדרך החטא, מתוך ששנה הבא, נעשה לו כהרגל. זה עובדה, כלומר, אדם מרוב שהוא יתרגל לחיות בצורה מסוימת, הוא בכלל לא שם לב שהוא בבעיה. מתי הוא שים לב בבעיה? או כשהוא יגיע למצב של הידרדרות חמורה, למשל אדם אוכל לא נכון, מתי הוא ישים לב שהוא אוכל לא נכון? או שהוא יגיע למצב של מחלה חס ושלום, או שהוא יתחיל לאכול נכון, ואז כשהוא יהיה מודע גם בתודעה וגם ברצון וגם בפעולות, שהנה עכשיו אני אוכל נכון, הוא פתאום ישחזר אחורה ויסתכל, רגע, כשאני אכלתי לא נכון, הייתי כל כך רחוק מהסדר הנכון של החיים. ואז מלא, דווקא כשהוא מתאהר, אז הכאב שלו מתגבר. לכן כשהנשמה מתאהרת, היא מרגשת את העצמיות של האבונות. כי האור נראה, או הצל נראה יותר בצילון, נגיד ככה, הצל יותר משמעותי כשאני נמצא באור. כמו שאמרנו בהקשר הפוך, שאם אני רוצה לזהות נקודת אור, אז אני שם אותה על מסך של חושך. כלומר, אם אנחנו רוצים לזהות נקודת פנס קטנה של אור, כן, אלומת אור קטנה, אנחנו נייצר חושך בחדר, ונמקד את אלומת הפנס על נקודה מאוד חשוכה, ואז דווקא החושך יבליט את האור. כלומר, דווקא ההפוך, האנטיתזה, כלומר, דווקא הצד השני יבליט את הצד הראשון. אז הדוגמה הזאת היא בצד החיובי, שדווקא החושך הוא מבליט את נקודת האור. פה זה בצד השלילי. דווקא כשאדם מתחיל להתאר וחוזר אל האור, שזה הוא עצמו, הוא בעצם מזהה את נקודת החושך שהוא היה בה לפני כן. וזה כואב לו. כשאדם היה שבוי בתוך סדר החיים שהוא היה שבוי, זה כאילו הנורמלי. זה כאילו המצב המתוקן. אבל כשהוא חוזר לעצמו, אז הוא מזהה שבעצם יש כאן פער גדול, היה כאן פער גדול. וכשהנשמה מתארת, היא מרגשת את העצמיות של האבונות. ואז היגון של התשובה מתגבר עליה. תראו איך הרב כאן עובר כל הזמן בין היגון שהוא האבונות, שהוא בעצם החטא, לבין היגון שהוא התשובה. כלומר, בהתחלה אני בכלל לא נמצא ביגון. כשאני מתחיל תהליך תשובה, אני מזהה את החיסרון. וכשאני מזהה את החיסרון ביחס ליתרון, אז כל תהליך התשובה שלי הוא קשור ליגון, הוא מלא ביגון וכו'. ואז היגון של התשובה מתגבר עליה, כמו שדיברנו על יגון החטא ויגון התשובה. ואז אומר הרב, כאן אולי המשפט המרכזי, הוא בוער בקרבה אש הצער של החרטה והבושה והפחד האיום. הרב כאן משתמש בשלושה ביטויים. חרטה, בושה ופחד האיום. אם אני מבין נכון, אז אולי החרטה היא תוצאה של בושה ושל פחד האיום. בואו נסביר את זה. מה ההבדל בין פחד לבין בושה? כתוב בספרים שההבדל בין פחד לבושה זה בעצם ההבדל בין יראת העונש ליראת הרוממות. כלומר, כשאני ירא מהתוצאות החיצוניות של החטא, לא מהחטא עצמו, לא מהפער בין הרצוי למצוי בעצמו, לא מהזיהוי שלי עכשיו כמה הייתי רחוק פעם ממה שאני צריך להיות, שזה הדבר בעצמו, אלא אני חושש מההשלכות החיצוניות של החטא. כמו עונש, יראת העונש. אני מפחד איך הקדוש ברוך הוא חס ושלום יתגמל אותי רעה תחת רעה וכו'. זה נקרא פחד, זה עירת העונש. עירת העונש זה בעצם פחד. אבל עירת הרוממות, כלומר, כשאדם מזהה מה מעלתו, והוא רואה כמה הוא רחוק מהמעלה הזאת, אז הוא כבר, הוא לא שייך לפחד מפני משהו חיצוני. הוא מתבייש מעצמו שהוא לא היה שייך למעלה שלו. זה כמו למשל, כשאדם נמצא בחברת אדם מכובד, אדם חשוב, אז הוא לא מרשה לעצמו להתנהג בצורה מסוימת. למה הוא לא מרשה, הוא לא מרשה לעצמו להתנהג ככה? הוא לא מפחד מהאדם הזה שיעשה לו משהו. אלא הוא מרגיש שזה לא שייך להתנהג בחברת אותו אדם בצורה מסוימת. זה לא מתאים להתנהג ככה. הוא מתבייש להתנהג ככה. כלומר, האטמוספירה של האדם המכובד יוצרת איזו אווירה כזאת שההתנהגות שלי לא מתאימה. ההתנהגות השלילית או לא החיובית שלי, היא לא מתאימה להיות באטמוספירה הזאת, באווירה הזאת. זה בושה. עירת עונש זה פחד. אני מפחד מתוצאה חיצונית. עירת הרוממות זה בושה. ככל שאדם יותר מתקדם, הוא עובר מיראת העונש לראת הרוממות. כלומר, ממצב שהוא מפחד מהתוצאות החיצוניות של החטא, למצב שהוא מתבייש מעצמו, מעצם החטא. אתם זוכרים שדיברנו על פרס ושכר? אל תהיו כעבדים ששים את הרב על מנת לקבל פרס, אבל כן על מנת לקבל שכר. פרס זה חיצוני, שכר זה עצמי. אז ככל שאדם מתקדם, שם לב יותר לעצמו, לרצוי שלו, אז מאלה הוא עובר פרס לשכר. מפחד היום לבושה. אז כשאדם מתחרט, למה הוא מתחרט? או הוא מתחרט כי הוא אומר, העונש שאני אקבל הוא מאוד מאוד יכאב, או הוא מתחרט כי הוא מזהה שזה לא הוא. זה הרבה יותר פנימי. לכן היגון הולך ומתחדד כשאדם מזהה את הערך החיובי של עצמו, וככל שהוא מתברר יותר על הערך החיובי של עצמו, אז הוא לא, אני לא אומר שהוא מבטל את הפחד, אבל הוא עובר ממצב של פחד היום לבושה. ומהמקום הזה הוא מתחרט. אני מתחרט שנסעתי 120 לא כי קיבלתי קנס, אלא אני מתחרט שנסעתי 120 כי יש לי נפש לחוצה. נגיד. יש לי אישיות שלא מאפשרת לאחרים להתנהל בכביש בצורה תקינה. אני אגואיסט, אני חושב רק על עצמי. וכדומה. אז זה התפתחות, כלומר, כשאדם מזהה איך הוא צריך לנהוג, והוא נוהג ככה, הוא פתאום מזהה איך הוא היה פעם. אז הכאב הזה הוא הרבה יותר כואב אצלו. ולכן דווקא החרטה, שהיא תוצאה של, של, של הבושה, שנבע מהפחד, דווקא החרטה הזאת, היא זאת שעוצרת אצלו את הזיכוך. כי ככל שהוא יותר מתקדם, יותר שייך למדרגה העתידית, והוא מזהה כמה הוא רחוק מזה, היה לפחות, ואפילו עדיין עכשיו, הוא עוד לא תיקן את הכל, זה עצמו הזיכוך שלו. זה עצמו התשובה, זה עצמו ההוכחה שהוא נמצא בשביל הנכון. הרב חוזר על אותם עקרונות בכל מיני זוויות. אז כאן זה יותר מצד הזווית של הפחד והבושה, הכאב של היגון, הזיהוי של היגון הזה בצורתו החריפה, דווקא כשאני מתקדם ומתפתח וכו'. בואו נקרא את זה שוב. האבונות הם עצם היגון. וכשהנשמה מתארת היא מרגשת את העצמיות של האבונות, שהיו פעם. ואת הפער ביחס למה שצריך להיות עכשיו, ומה שצריך להיות בעתיד. ואז היגון של התשובה מתגבר עליה. ואז מופיע הכאב הגדול של התשובה, הוא בוער בקרבה אש הצער של החרטה, והבושה והפחד היום. אבל אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו את הפסקה הקודמת. היגון הזה הוא לא משתק. אנחנו לא אלה שמנגנים בכינור היגון כמו שדיברנו אתמול. אנחנו אלה שהיגון לוקח אותם קדימה. לא אלה שהיגון משתק אותם, אלה שהיגון מאתגר אותם. ובזה עצמו, רק שנייה אחת, ובזה עצמו היא מזדקחת, ותוכל אחר עבור הזעם, שהזעם הזה זה האיסורים שדיברנו עליהם אתמול, הזעם הזה זה הכאב הפנימי, זה שיתוק וסתימת המעיינות שדיברנו עליהם שלשום, וכו', או לפני שלשום יום חמישי. ובזה עצמו היא מזדקחת, ותוכל אחר עבור הזעם, לשוב לאתנה, להיות עומדת בחוסנה ובכבודה העצמי. איך הרב לוקח אותנו למקומות כאלה שכל הכאבים וכל האיסורים וכל המצוקות שלנו, דווקא כשאנחנו מתפתחים ביחס למה שהיה וביחס למה שעתיד וביחס לפערים, לעצמי ולעולם וכל, כל זה בעצם, זה עצמו גופה, זה עצמו הוכחה שאנחנו בתהליך תשובה. מה אתה אומר ברק? ככה אני מבין את זה. כן. הייתי אומר, החרטה יכולה להיות תוצאה.
אתה לא מתבייש בה, אני כאילו לא יכול לקבל את עצמי שעשיתי דבר כזה.
וזאת החרטה. זאת החרטה. זה מקום עליון מאוד. איך אני פעם התנהגתי ככה? זה לא מה היו ההשלכות של זה. איך אני הייתי שייך בכלל המציאות הזאת? מה? נכון? לכן תהליך התשובה הוא מצד אחד כאב גדול, מצד שני הוא שמחה גדולה. למה? החרטה גם שייכת לצדיקים. תכף אנחנו נראה בפסקה הבאה, זה מפתיע מאוד, שהרב מדבר אפילו על העצבות, עד כמה יש צד חיובי בעצבות בתהליך התשובה. אבל הרב אומר שהעצבות היא צריכה להיות בגבולות גזרה מאוד מדויקים. לכן החרטה, אני לא יודע בדיוק מה אתה מתכוון, החרטה היא לא שייכת רק לרשעים. החרטה שייכת גם לצדיקים. אבל עוד פעם, אדם מתחרט, הכוונה בהקשר היותר מתקדם, שאדם מתבייש. כשאני מתחרט על משהו שהיה, זה לא, אוי, איזה טעויות עשיתי, כמה מחירים אני משלם בעולם הזה ובעולמות עליונים. לא מהצד החיצוני של הדברים. אלא אם אני כל כך, אם אני שייך לאמת כל כך גדולה, לטוב כל כך גדול, ואני לא הייתי שם, איפה הייתי? איפה הייתי? אז אני מתבייש מעצמי שלא מיליתי ולא מציתי את המדרגה של עצמי. זאת החרטה. החרטה היא עצמית, החרטה היא לא חיצונית איזה השלכות יהיו לזה. בין אם זה השלכות רוחניות או השלכות חומריות בעולם הזה או בעולמות עליונים. בגן עדן או גיהנום או משהו כזה. אלא עצם זה שאני לא הייתי מה שאני. כשאני אומר אני מתחרט. לדוגמה, ילד העתיק במבחן. הוא בא למורה, לרב, אומר, אני מתחרט. מה זה אני מתחרט? אתה מתחרט כי תפסתי אותך וקיבלת עונש? אתה מתחרט כי תפסתי אותך ושברת אמון? או אתה מתחרט כי אתה מבין שזה פוגע בך, כי זה לא אתה? איך אתה הגעת למצב שאתה מעתיק במבחן? זה חרטות ברמות אחרות לגמרי. עכשיו, ככל שאדם מתפתח, אז החרטה אצלו היא יותר כואבת. אז יותר כואב, מצד שני אומר לי אור בצדק, הוא יותר שמח. ככל שאני יותר מתחרט, ככל שאני יותר מתבייש, זה יותר משמח אותי. כי זה מראה שהציפייה שלי מעצמי היא יותר גבוהה. הוא אומר, אני שייך למה שאני באמת שייך. אז זה משמח. נכון, לכן הפסקה הקודמת, שאנחנו לא משוררי היגון. מי שמסתכל על היגון כחומר, כמו שדיברנו אתמול, וכחומר גדול, לא כצורה, כחומר גלם, כמציאות כזאת שאתה לא רואה איך צריך לצייר אותה, איך צריך לעצב אותה, מלשון עיצוב, איך צריך לפסטלן אותה, מלשון פלסטלינה. יש לי פלסטלינה ואני רוצה ליצור בה צורה. אז איזה צורה אני יוצר בה? אז אם אני שייך לכאב הגדול של איפה הייתי וזה משתק אותי, אז זה משוררי היגון. אבל אם אנחנו לוקחים את היגון הזה למקום של איזה פוטנציאל יש לי, כמה אני גדול, ואיפה הייתי אז, וזה הפוך, זה כמו שהרב אומר, ואחר עבור הזעם, הנשמה שווה לאיתנה. היא עומדת בחוסנה. היא מקבלת חוסן, היא מקבלת חוזק, היא מקבלת תוקף, היא מקבלת ערך, היא מקבלת גודל. והיא פועלת על פי הגודל הזה. יש לה כבוד עצמי, זה לא שהיא מחקה את עצמה. הפוך בדיוק. כן.
האבונות זה להכעיס, לא
להכעיס,
זה במזיג,
חטא אבון בפה שאמרנו, חטא שוגג, אבון, מזיג את האבון. לעניות דעתי, הרב כאן לא מחלק דווקא בין חטא לאבון ופשע, למרות שאם מה שאתה אומר זה נכון, אז האבון פה זה יותר חמור, כלומר, האבון זה מזיג להכעיס, לתאבון, סליחה. אז זה כבר מזיג, זה כבר זדון, זה כבר תודעה, זה כבר רצון. פשע, כתוב שעל כל פשעים תכסה אהבה. זדונות נהפכים לו לזכויות, אם הוא עושה תשובה מאהבה. חזה לא חילקו בין זדונות לתיאבון לזדונות להכעיס. גם פושע יכול לחזור בתשובה. דלתי התשובה לא ננעלו. אני לא חושב שהפסקאות האלה הרב מחלק דווקא בין חטא אבון ופשע. ככה אני מבין לפחות. טוב, עד לכאן פסקה י' א'. מתקדמים? בבקשה.
כל המעלה תשובה שהרב מדבר פה,
כולנו, כולנו, ודאי, ודאי. זה לא רק עושה עבירות. אדם מתחרט על מה שהוא לא השיג והיה יכול להשיג. בכל המדרגות, אדם מתכוון בתפילה, יכול להתכוון יותר. אז הוא מתחרט על התפילה שהוא בזבז. לא מתחרט, אומר, הקדוש ברוך הוא ידון אותי כי יכלתי להתכוון יותר והתכוונתי מעט. הוא בזבז תפילה. אנחנו לא משוררי היגון ולא המציירים הטרגיים. לא יודע, מה זה ענייני? הרב אומר באורות התורה שהגיהינום זה האיסורים של האדם בעצמו. כשאדם מגיע לעולם האמת והוא מזהה עד כמה רחוק ממה שהוא היה מסוגל להיות, זה גיהינום. זה לא שיבוא מישהו עם איזה מחוות על הראש וייתן לך מכה. אין שם מחוותות, אין שם ראש. זה לא יבוא מבחוץ, אלא זה אנחנו נזהה את הפער בין הפוטנציאל לבין המיצוי בפועל, והפער הזה הוא כאב גדול. אז בעולם שלנו, כשאדם רגיש לעצמו, קשוב לעצמו, עדין עם עצמו, כלומר מזהה את עצמו בדקויות, אז יש לו איסורי גיהינום גם בעולם הזה. והאיסורי גיהינום האלה זאת מתנה גדולה, כי הוא מודע מאוד לעצמו, וזה מאתגר אותו, זה לא משתק אותו.
בתנאי שזה לא משתק אותו.
נכון. זה לא משתק אותו. כן, ליאור.
אני צריך להגיע, או האם הבן אדם מגיע לאיזשהו שלב, כשהוא מתחרט, הוא זוכר את הדברים שהוא היה, הוא אומר, איזה יופי שאני לא בהם, איזשהו שלב שהוא כבר מעבר לזה, והוא שוכח את מה שהוא היה, אחרי שהוא הבין, אני יודע מה אני כן. ואני
יודע איפה לא הייתי, וברוך השם איפה שאני כן, האם הוא שוכח את מה שהוא היה, או שהוא
צריך מדי פעם להיזכר
בזה בשביל לדעת איפה הוא כן. תראה, זאת שאלה קשה. בוא נאמר ככה. כולנו היינו שמחים לשכוח את מה שהיינו. ובפרט את מה שעשינו. ובפרט את השטויות הגדולות שעשינו. עכשיו לצערנו הרב, לפעמים אנחנו לא שוכחים, בדרך כלל אנחנו לא שוכחים. נכון? כלומר, לו היה תלוי בנו, היינו מעדיפים לעשות איזה קו, להביא טיפקס כזה, טיפקס משמעותי, ונמחוק את הכל, נשכח. אבל עובדה שזה לא נשכח. אז אני הייתי משדרג את השאלה קצת. היות וברוב הפעמים, הדברים העבריים, גם אחרי תהליך תשובה, לא נשכחים. איך אני מתמודד עם זה? אבל איך אני מתמודד עם זה? התחרטתי. זה לא הייתי אני. איך אני מתמודד עם זה? תשובה, לעניות דעתי, זה לא אני. שד משדי. זה השד. זה לא אני. מי שפה התמוטט, התפרק, התפרע, זה השד. זה לא אני. אני חיברתי את היוד לשד, הפכתי לאל שדי. מי כאן ואילך זה אני. המעשים הטובים שעשיתי, זה גם אני. אבל כל מה שהיה לא אני, כלומר, כל השלילה שיצא ממני, שהיא לא באה מהמקור שלי, כלומר, מהמקור העצמי שלי, זה לא אני. אז יכול מאוד להיות, וזו שאלה שחוזרת על עצמה כל הזמן, יכול להיות שדמיונות מהעבר עולים, זיכרונות עולים, ואתה שואל את עצמך, הרי אני עשיתי תשובה. הרי אני התחרטתי. התחרטתי לא רק מפחד, התחרטתי מבושה. איזה כאב יש לי, איזה יגון יש לי. הספקתי לשכוח את זה. פתאום, פק, צף לך הכל. תשובה, זה לא אני, זה מישהו אחר. אני רואה עכשיו סרט על מישהו אחר. לא, ברצינות, ככה צריך להתייחס לזה. זאת האמת. יש פסקה שלמה ארוכה באורות התשובה, הרב מדבר על זה. זה לא אני. אז תשובה, האם אני צריך לשכוח? באופן עקרוני כן. האם אני יכול לשכוח? בדרך כלל לא. כשאנחנו נגיע, תפתחו רגע, אם אפשר, בפסקה פרק ת' זין, פסקה א' כוכבית. הזכרנו את זה כבר פעם או פעמיים. פרק ת' זין, פסקה א' כוכבית. יכול להיות. יכול להיות. מי השם? בדיוק. מי השם? שם הרב אומר את הפסקה הזאת. שלאחר שאדם לוקח אחריות, אני קורא במשפט קצר אחד את ההתחלה ואת הסוף. אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם, הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו. אני לא יכול להגיד מי שהשם זה לא אני. זה ההורים שגדלתי אצלם, זה הקיבוץ שגדלתי בו, זה החברים, זה הרגלים, זה החינוך. אין דבר כזה. אני השם. כשאני עמדתי על הרגליים בשלב מסוים בחיים, לקחתי אחריות, ואני יודעתי רישיון נהיגה זה אחריות, כלי נשק בצבא זה אחריות, אז בגרות פנימית, לפחות באותו גיל, 16, 17, 18, זה לקיחת אחריות, ואדם לא יכול להגיד, עוד לא התבגרתי. לנשק בידיים התבגרת, לרגע בידיים התבגרת, אז לזה אתה לא יכול להגיד לא התבגרת. לכל המציאות כולה אני מבוגר, אני אדם בוגר, אני לוקח אחריות. פה אני לא לוקח אחריות. סליחה שאני אומר, זה לא רציני. לכן אם אדם לוקח אחריות על דברים של חיים ומוות, כמו נשק בצבא או הגה בידיים, שזה גם סוג של נשק, והוא צריך להחליט החלטות מהירות, בזמן אמת של, שיש להם השלכות לחיים ומוות, בטח בעניינים של חיים רוחניים, אדם צריך ומסוגל לקחת על עצמו אחריות. אני לא רוצה לקוף כאן גיל, אבל בגיל כזה ש... הוא מתייחס לעצמו בבגרות בתחומים אחרים של החיים שלו. הוא לא יכול להגיד, אף אחד לא אוהב שיגידו לו, אתה עוד תינוק, אתה עוד ילד קטן. זה כמו שילד קטן, לפעמים הוא מתנהג כמו תינוק. אז צריך להגיד לו, תשמע, לילד שהוא כבר אחרי גיל התינוקיות, יש פריבילגיות, יש יתרונות וחסרונות. אתה רוצה להתנהג כמו תינוק? בבקשה. אז זה לא רק היתרונות, זה גם החסרונות. הוא פתאום הוא מתנער, לא, אני רוצה לחזור להיות ילד. כי הוא מבין שהוא מפסיד פה משהו, אותו דבר פה. אז אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם, הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו, שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם. ולכן האדם מתוודה, לוקח אחריות על עצמו. הוא מרגיש את הכאב של היגון, את כאב היגון, הוא מתחרט, בין אם זה פחד, בין אם זה בושה. וזה הוידוי. מה זה הוידוי? וזהו גם מתוכן הוידוי המחובר עם מצוות התשובה, שמודה האדם שאין שום עניין אחד או אחר, שיש להשימו על החטא ותוצאותיו, קים אותו בעצמו. לא החברים, לא ההרגלים, לא האווירה, לא הסביבה, גם לא אלוהים. אני יכול להגיד, אלוהים, אתה זרקת אותי במשפחה הזאת, בחברה הזאת, בבית ספר הזה. לא, אני עומד על הרגליים שלי, ושלם מסוים, אני אחרי. אומר הרב, רק שנייה אחת, זאת פסקה עצומה, שלא נפתח אותה עכשיו. ובזה שהאדם לוקח אחריות על עצמו, אז הוא מברר לעצמו באמת את הבחירה החופשית שלו. ואז כמו שהוא בחר ליפול, עכשיו הוא יכול לבחור לקום, ובזה הוא מברר לעצמו את חופש רצונו ועוצם יכולתו על סדרי חייו ומעשיו, ומתוך כך הוא מפנה לפניו את הדרך לשוב אל השם. כלומר, דווקא לקיחת האחריות על הלשעבר, היא זאת שמונה אצלי את האפשרות לקחת אחריות על העתיד. כי אם אני אומר הכל מעט השם, אז גם התשובה שלי היא מעט השם. אז זה נבחר חופשית, לעזור בתשובה. אם אני אומר הכל מהסביבה, אז גם החזרה בתשובה שלי היא הסביבה. אז זה לא תלוי בי, אז הכל מהסביבה. עד לכאן החלק הראשון. אם כן, מי לוקח אחריות? האדם. אומר הרב, אחרי שהאדם לוקח אחריות, אז, אני מדלק כמה שורות, עמוד בהרצאה של אור עציון, עמוד קוף כף חט, שורה שישית שבית מלמעלה, אמנם, אחרי הערת התשובה, אחרי שאדם העיר לעצמו דרך התשובה, מיד נמסרים למפרע כל המגרעות שבחייו, וכל המעשים שלגבי ערכו של האדם אינם טובים, ותוצאותיהן אין מרות לו, למי זה נמסר? מי לוקח את התיק הזה? מי לוקח את האחריות הזאת? לרשות הגבוה, וכולם נערכים מחוץ ליסוד חופשו ובחירתו של האדם. ומצטרפים לרשות ההנהגה העליונה, רשות הגבוה, אשר כל מעשינו, אתה פעלת לנו. אם כן, כל המעשים הקופנים שאני עשיתי, זה אתה, הקדוש ברוך הוא. והמעשים הטובים, זה אני. זה אומר הרב. וכל זה הוא ביחס לצד הרע שבמעשה. מה שאין כן הצד הטוב, הוא כולו, הוא קשור עם חופשתו של האדם. אז מה זה המשחק הזה? אז באמת עכשיו לא הזמן להאריך בזה. אבל אמרנו במשפט אחד, שהקדוש ברוך הוא אל שדי. שד זה הצד הטבעי של האדם. יוד זה הצד האלוקי. הקב"ה שם יוד בשד, שם אלוהי בטבעי. כל מה שהוא טוב, זה מגלה שהאלוהי פעל בתוך הטבעי. כל מה שהוא רע, זה מגלה שהטבעי התנתק מהאלוהי. אם כן, הטבעי זה לא אני, כי אני זה אלוהי בטבעי. אם כן, מי חטא בי? השד. אם כן, לפני שאני מתחיל את תהליך התשובה, קודם כל צריך לקחת אחריות על החיים שלי. כשאני לוקח אחריות, אני מחבר את היוד לשד. ואז מתברר שמי חטא? השד. כי עכשיו חיברתי את היוד, והטוב שעשיתי. הטוב לא יכול לעשות שד, מי עושה טוב? רק היוד שבשד. אם כן, הטוב העברי מיוחס אליי. הרע העברי, אחרי שלקחתי אחריות, לא מיוחס אליי. והטוב העתידי, ודאי מיוחס אליי.
זה
כל זה בתוך תהליך התשובה, זה לא שסיימנו באמצע הדרך.
אני עושה
תהליך תשובה, והוא
עכשיו
יודע במודע
שזה דבר זה אסור. הוא עושה אותו,
למרות
הכל. אז
אתה נשאר
בדיעבד, כאילו, זה השד.
זאת שאלה קשה, מה נקרא מזיד? מה שנקרא תקפו יצרו. תקפו יצרו. האם אדם יכול להגיד תקפו יצרי? תוקף אותי היצר שלי, אני לא מסוגל להתמודד איתו. אז כנראה שהתשובה היא לא. במצד שני זה יותר מורכב מאשר תשובה לא. שאלה מה הגדר של מזיד ביחס לשוגג. איפה הגבול עובר? בין שוגג למזיד. כמה תודעה, כמה רצון יש בשוגג או אין בשוגג, וכמה תודעה וכמה רצון יש במזיד. טוב, אני מצא בו נשמע, זאת שאלה קשה. שאלה קשה השאלה הזאת. טוב, מחר אנחנו כנראה לא נפגשים, נכון? אז ביום רביעי, בעזרת השם, אנחנו נכנסים לסוגיית העצבות, סוגיה חשובה, פסקה לא כל כך קלה הפסקה הזאת, לכאורה קצת סותרת דברים שהזכרנו פה לפני כן, אבל נראה שהיא לא סותרת. אז פסקה י"ב, לכאן הגענו, בעזרת השם.